פרק ו', פסוק י', וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיי. קצת מוזר. הטענה של משה שהוא לא יכול לדבר כבר נאמרה מה? בסנה. אבל עם מי הוא לא יכול לדבר לפי מה שנאמר שם? בני ישראל, נכון? עם פרעה אין לו בעיה לדבר, נכון? עכשיו הוא בא אל בני ישראל, הם לא רוצים לשמוע, אז הוא אומר איך ישמע אליי פרעה. לא זאת אומרת שבני ישראל לא שמעו, הם כן שמעו. לא, הם שמעו. כתוב היה אמן העם וכו'. גם למשה, בפרשת שמות, הם מקבלים את משה ואת אהרון. כל הבעיה היא אחר כך. כלומר, אחר כך, כשבאות הצרות, הם כבר לא רוצים לשמוע. הם בני ישראל לא שמעו אליי, וישמעני פרעה. עכשיו, מה זה ואני ערל שפתיים? הרי לפני כן כבר אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר, כבד פה וכבד לשון אנוכי, מי שם פה לאדם, מי עשו מילם. אז מה פירוש הטענה פה? מה זה ואני ערל שפתיים? אבל הוא כבר אמר לפני כן. אלא, הכוונה, אם בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעני פרעה? זה עושה אותי ערל שפתיים. העובדה...
כן,
יגיד בו, מה? אני אלך לפרעה, הוא יגיד, מי מאחוריך? בני ישראל לא רוצים לשמוע אליך, אז איך אני אשמע אליך? אני אחר כך הוספתי על זה תשובה. אני הוספתי ב-23 שניות האחרונים, שאחרי הצרות הם לא רוצים לשמוע. נכון? אמרתי את זה או לא? למה לא שמעת? טוב.
כן.
ערל זה כוונה, ערולה זה מה שמכסה. זה כוונה, לא יכול לדבר. כן. וידבר השם אל משה ולאהרון, ויצוון בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא בני ישראל מארץ מצרים. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן, ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחיד וצוחר ושאול וכנען כנענית, אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקט ומררי ושני חיי לוי שבע ושלושים ומת שנה. בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם, ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת שלוש ושלושים ומת שנה. ובני מררי מחלי ומושי למשפחות הלוי תולדותם, וכך עמרם מתיוכב את דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומת שנה. ובני יצהר כוח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל משאל וצפן וסטרי, ויקח אהרון תלישה ואת עמינדב, ואחות נחשון לו לאישה. ותלד לו את נדב ואת אביהו ואת אלעזר ואת איתמר, ובני כוח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אל משפחות הכורחי, ואלעזר בן אהרון, לקח לו מבנת פותיאל לו לאישה, ותלד לו את פינחס. אלה ראשי אבות הלוי משפחותם, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים. פה יש שאלה, מה הקשר של כל הדברים האלה לנאמר כאן? מה אתה רוצה?
למה השם הציל את היהודים ממצרים ולא הציל את האפריקאים מידי האירופים ומהפורבאים?
שאלה יפה, מדוע הקדוש ברוך הוא הציל את ישראל ולא הציל את האפריקאים במאה ה-14? לא, זה לא ב-114. יותר מאוחר, אבל לא משנה. כמה זמן לקח עד שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים? 210 שנים, נכון? כמה זמן לקח עד שהשתחררו האפריקאים? פחות. נו, אז הוא הושיע אותם או לא הושיע אותם? מי אמר שצריך נס בשביל להושיע מישהו? אתה צריך נס? נס זה לא טוב. כן? אם נדבר לך טבע יותר טוב. אז הוא הושיע אותם. כן. אז למה זה מופיע כאן כל האילן, אילן היוחסין של של משה ואהרון, מה? אבל למה זה פה? אבל למה זה פה? למה זה לא מופיע בתחילת הסיפור? אני הייתי שם את זה בפרק ב' של התורה, של שמות. כן?
הוא האיש שמייצג את משפחות
הנעל,
של תורתו, אל מול פרעה. זה כאילו הצגה של ה...
זה מה שכתוב.
אז הצגה של הכהנים אל מול פרעה.
זה מה שכתוב. השאלה למה זה פה. לכאורה זה היה צריך להיות בתחילת הסיפור, ולא עכשיו. שים לב שאנחנו בפרק ו'. זה סימן שאם יש פרק ו', סימן שלפני כן יש עוד חמישה פרקים. אבל עובדה, הם לא מקשיבים. לכאורה. מה?
אז מי לא מקשיב? אז הוא נותן פירוט. בעצם מי לא מקשיב? בעצם מי מוגדר כבן?
מי לא מקשיב? דווקא הוא מביא רק את משפחות ראובן ושמעון. ברגע שהוא מגיע למשה, הוא מפסיק. הוא לא ממשיך עם יהודה, יששכר, זבולון וכו'. שראובן ושמעון הם אלה שלא רוצים להקשיב. אבל אתה אומר ששאר המשפחות כן רוצות להקשיב. זה חידוש עצום. לומר שדווקא אלה שנולדו לפני משה הם אלה שלא רוצים לקבל אותו, המשפחות שלפני לוי והמשפחות שאחרי כן מקבלות. וגם מה ההיגיון שזה יהיה כך? לא, באמת, אני שוב חוזר על השאלה. לכאורה, אם אנחנו רוצים להציג את משה, את זה צריך לעשות בתחילת הסיפור, בפרק ב'. אגב, לפי פרק, גם בפרק ב' מצאנו הצגה של משה. נכון? כן או לא? כן או לא?
כן, אני לא זוכר
הרבה. אתה בטוח?
אני לא זוכר.
אז למה אתה אומר כן?
כי כולם אומרים.
אתה עדרי, מה שנקרא. תגיד, אני לא זוכר.
אני לא זוכר.
זהו. למה אתה לא זוכר? טוב. פרק ב' כתוב כך, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותרה אישה, ותלד בן. זוכרים? כן, בלי שמות. כלומר, שם ההצגה של משה היא מחוסרת כל שמות. אנחנו לא יודעים מי האבא, לא יודעים מי האמא, לא יודעים מי הילד, לא יודעים מי אחותו, גם לא יודעים מי האמא המאמצת. כן? מה הייתה הכוונה של הדבר הזה לפי מה שהסברנו בשיעורים הקודמים? להסביר שהוא אישיות כללית. הוא לא שייך לשום אומה. בעצם אנחנו לא מצליחים להגדיר את משה כמצרי או כעברי. אבל הדבר היחיד שניתן לו בסממן ברור בסופו של דבר זה שהוא עברי. זה שהוא מצרי, נותנים לו שם מצרי. נכון? כלומר, היא קוראת לו שם הבת של פרעה, מילדי העברים זה, אבל היא קוראת לו משה. נותנת לו שם מצרי. ומכאן ואילך אנחנו רואים את משה בתור מי שמשולח אל בני ישראל בעיקר. ובפרשה שלנו אנחנו רואים אותו בתור מי שמשולח אל פרעה. הסברנו שאם הוא משולח אל פרעה, אז הצד העברי הוא זה שבולט אצלו. אם הוא משולח אל בני ישראל, הצד המצרי הוא זה שבולט אצלו. נכון? כיוון שפרשתנו היא השילוח של משה אל פרעה במיוחד, אז לכן מוזכרת משפחתו העברייה. כלומר עכשיו מגנים אותו בתולדות העבריות שלו. עד כאן ברור? כן. מה? כי הפגישה הראשונה אל פרעה היא בעצם כדי שפרעה יגיד לא. זאת אומרת שבעצם אין כוונה שפרעה באמת יתייחס אל הדברים. כאן הוא הולך אל פרעה כדי שפרעה יגיד כן. מובן? מה לא? מה לא הבנת? דווקא כאן, כי זה בדיוק לפני שמשלחים אותו אל פרעה. לפני כן הוא שולח אל בני ישראל, וכאן הוא משולח אל פרעה. אתה זוכר איך שהסברנו את הפסוק מי אנוכי? כן או לא?
לא.
אז בבקשה. נא להסתכל עוד פעם, עד שהדברים יתבררו. אולי לא היית בשיעור שבו למדנו מי אנוכי? אתה לא עובר על כל השיעורים? צריך לעבור על כל השיעורים, אחד אחרי השני, ואם חסר אחד, צריך לבקש את הסיכום או את ההקלטה ולהקשיב. גם בשיעור שבו אתה היית צריך להקשיב, צריך לשמוע את ההקלטה מחדש. כי אי אפשר להבין את השיעור הזה אם לא חוזרים עליו. אבל בואו נראה עוד פעם. בפרק ג' בפסוק י'. אתה נמצא שם, יאיר? או שאני סתם מדבר. פרק ג' פסוק י'. ועתה לך ואשלחך אל פרעה. והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. בסדר? אז כמה שליחויות הוא נותן לו שם? שתיים. אחת כלפי פרעה, ואחת כלפי בני ישראל. אם הוא נשלח לפרעה, זה סימן שהוא עברי. נכון? ואם הוא נשלח אל בני ישראל, סימן שהוא מצרי. לכן בפסוק י' אומר משה, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? אני רוצה לדעת מי אני. כי אתה אומר לי שליחות כפולה. כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. שאני גם עברי, וגם מצרי, תחליט. ברור? עכשיו, מאחר משה ממלא תפקיד כפול, אחד כלפי האומה הישראלית ואחד כלפי פרעה, לכן הוא מוצג פעמיים. כשהוא נשלח בעיקר אל בני ישראל, שזה מה שקורה בפרשת שמות, אז הוא מופיע דווקא בזהותו המצרית יותר, וכאשר הוא נשלח אל פרעה, הוא מופיע בזהותו העברית. מה מתבטא? מה? אז השאלה איפה, איך אתה מציג אותו? למשל, בפרשת וירא, אתה מזכיר את כל אילן היוחסין של משפחתו העברייה, נכון? וירא. זה הפרשה שבה אנחנו נמצאים כעת. אז שם מוזכר אילן היוחסין העברי שלו. כן? כן, בבקשה. לא שומע.
מה? חירות, למה תרצה שהחירות יבוא באופן צבאי, מה שכל השם יתארך, כמו שיתארך במצרים?
למה זה יותר טוב שלא יהיו ניסים? זה מה שאתה שואל. כי ניסים זה רע. פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא את הים. נכון? יפה או לא? ים זה יפה מאוד. יום אחד הקדוש ברוך הוא רוצה להצליח את ההיסטוריה, הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, הוא אומר לים, תשמע, אתה מפריע. זוז. סתירת לכי. כלומר, כביכול יש משהו בבריאה של הבורא שמתנגד לתוכנית הבורא. אז יש פה איזשהו חיסרון בזה שנעשה נס. ברור? זה סתירה באחדות האלוהית. זה לא טוב מצד האמת. כן. כי היה צריך בעצם שעולמו של הקדוש ברוך הוא יהיה אחד. ברגע שיש לך מלחמה בין הנס לבין הטבע, זה עולם של פיצול. ולכן זה שהיו ניסים ביציאת מצרים, זה בדיעבד. זה לא דבר רצוי מאוד. לא הייתה ברירה, נעשו ניסים. מובן? כן. משה נהיה עברי בגיל 120. כתוב מפורש, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. כל הזמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, אתה עוד לא ממש שייך לעם. טוב. רק אחרי זה הוא מסוגל להגיד את ספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. ושם הוא בלי אהרון, מסתדר לבד עכשיו. הרי אהרון מת לפני זה.
למה? מה?
מה
בגלל זה הוא סוגל להגיד?
כי הוא חלק מן העם. אז הוא מדבר, בלי אהרון. טוב, פרק זין. ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר לפרעה, ושילח את בני ישראל מארצו. עכשיו יש פה תוכנית פעולה רחבה מאוד, ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשבטים גדולים. טוב, בואו נחזור לפסוק ג', ואני אקשה את לב פרעה. למה? כי אז, להרבות מופתים. מה, אז מסכן פרעה, עובדים עליו רק בשביל ההצגה של הקדוש ברוך הוא? אני רוצה להבין משהו. כשהתקשה ליבו של פרעה, האם הלב הזה, זה כלומר זה שהלב שלו היה קשה, זה נטל ממנו את הבחירה החופשית או חיזק את הבחירה החופשית?
זה כל הקטע, הבחירה.
זאת אומרת שיש לו יותר בחירה.
תמיד הייתה לו אפשרות להגיד, אני לחוצה, אני משחרר אותו.
זה משמעות של להקשות את הלב.
לא, זה כל הקטע של להציג את משמעות הבחירה. תמיד, אלוהים תמיד נותן לו בחירה.
זאת אומרת, אתה אומר שכשהוא מקשה את ליבו, הכוונה שהוא נותן לו בחירה.
לא, אני אומר שהוא הציג אלטרנטיבה, זאת אומרת, הוא בא ואמר, תשמע.
אני שואל אותך, אני שואל, האם הקשיית הלב זה מפריע לבחירה או מחזק את הבחירה?
זה לכאורה מפריע לבחירה, אבל עדיין תמיד יש בחירה.
איך תמיד יש בחירה? אם הוא מקשה את ליבו? מה אתה אומר?
יש משהו שהיה שיעור של דבר מחליף בנושא הזה.
כן. זאת אומרת, אתה אומר שמקשה את ליבו, הכוונה שמחזק את הבחירה שלו.
אפשר להתמודד עם הקשיים שבדרך כלל אימונים.
אז בקיצור, מה שאתם אומרים, שזו מחלוקת בין תלמידי הכיתה, שהיא בעצמה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי עובדיה ספורנו. נכון? כן, מה אתה רוצה?
בשיעור הקודם לא הייתי, אז רק שאלה לגבי הפסוק, אני אלוקי כי ילך רוצית בעצם למצרים, זה... זה לא שהוא לא יודע מי הוא עצמו, זה כאילו סימן
לענבה,
לא כאילו, מי אני הקטן
שלי? אני באמצע משפט, ואתה קופץ משהו אחר. אבל הייתי באמצע להסביר משהו. כן, אבל שמת, אבל שמת לב שאני באמצע להסביר משהו. כן, אבל אני אומר, אבל אי אפשר לשאול שאלה באמצע שאני מסביר משהו. טוב, אין לי טענות נגדך, חלילה. כן, בבקשה. טוב. אבל רק אני אגיד בקצרה, זה לא היה בשיעור הקודם, זה היה לפני הרבה שיעורים, והסברנו שזה לא ענבה. בסדר? אבל אי אפשר לחזור תמיד אחורה. עכשיו, השאלה היא מה זה הקשה את לב פרעה, אז באמת יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי עובדיה ספורנו. הרמב״ם, בספר שמונה פרקים, אומר שהקדוש ברוך הוא נטל את הבחירה החופשית מפרעה. זה היה עונש על מעשיו הרעים הקודמים, שנעשו בבחירה, ועכשיו העונש הוא... אתה תרצה לשלח את בני ישראל ולא תוכל לרצות. למרות שאתה רוצה, לא תוכל לרצות. כלומר, לא תוכל להוציא לפועל את הרצון שלך. כלומר, אני מעניש אותך בביטול הבחירה החופשית. זאת היא דעתו של הרמב״ם. רבי עובדיה ספורנו אומר דבר שהוא מאוד מעניין, והוא, מה שאתה הזכרת, שברגע שיתחילו המכות, אדם נורמלי, ברגע שהוא רואה מכות בסדר גודל כזה, נכנע. תארו לעצמכם, מלך מצרים רואה את כל הנילוס הופך לדם. ברור שהדבר הראשון שהוא עושה, זה שהוא משלח את בני ישראל. ואז אין בירור אמיתי של הזכות שיש לבני ישראל לצאת ממצרים. לכן היה צריך לחזק את ליבו, להקשות את ליבו, כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. עד כאן מובן? טוב. לכן אומר, אני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעה. עכשיו, למה פרעה לא ישמע? לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. פרעה לא ישמע, בגלל שאין שום סיבה באמת שהוא ישמע. הייתי אומר אפילו מבחינה מוסרית, הוא מחויב שלא לשמוע. מובן למה? מה? מה? כן, אבל חוץ מזה, יש לו גם חובה מוסרית לא לשמוע. אני רואה שאני מלמד פה שיעורים, ועוד שיעורים, ועוד שיעורים, וזה לא עוזר כלום. אף לא זוכרים מה שאני מלמד. מסקנה, מסקנה, אני מורה גרוע, אני צריך להפסיק את השיעור הזה.
כן? הוא פעד עצמו, הוא פעד עצמו.
אה?
כאילו, אם
לא
היה משהו אל, וכאילו מה...
טוב, אז אני רואה ש... מה?
אחריות שלו בתור...
יפה, יפה. זאת אומרת, אתה אומר פה דבר מאוד חשוב, שמבחינה מוסרית הוא לא רשאי להישמע לבקשה של משה ואהרון. כלומר, מי שמלך של מצרים, ומצרים זה לא סתם אומה בין האומות, זאת האומה החשובה ביותר באנושות באותם הימים, אם הוא משלח את בני ישראל, הוא מוותר על הבסיס הכלכלי של האומה. זאת אומרת, שנייה, הוא מוותר על הבסיס הכלכלי של המדינה. ובעצם מה שהוא נדרש כאן, הוא נדרש להסכים עם כך, שמכאן ואילך חוד החנית של ההיסטוריה האנושית יהיה לא מצרים, אלא אותו אספסוף של עבדים שמחזקים את הכלכלה המצרית. אז זה ברור שבאופן הגיוני, כל אדם במקומו של פרעה, אם הוא אדם אחראי, חייב להגיד לא. אבל יש לפרעה בכל זאת הגינות אינטלקטואלית אדירה. הוא מוכן לעשות את זה אם ישכנעו אותו. כן? הרי זה מה שהוא אמר לפני כן בפרשת שמות. נכון? מה הוא אמר?
מי
השם? מי השם אשר ישמע בקולו. כלומר, תגידו לי מי זה שאתם שולחים אותו אליי, ששולח אתכם אליי. אם באמת הוא צודק שבני ישראל צריכים להיות מכאן ואילך חוד החנית של ההיסטוריה, אני אסכים. אבל בינתיים לא הבאתם שום ראייה. כן.
בעצם אתה אומר שהאומה המצרית בפוטרים הייתה האומה הכי גדולה, כאילו, בעצם אם הוא שולח אותם, אז הוא נראה כאילו שכל האומה היא חלשה, שמגיע עם כזה קטן וכאילו
משחק איתו. זה לא רק זה, זה לא עניין של גאווה. זה עניין של אחריות על האנושות. ההתקדמות של מצרים, זאת ההתקדמות של האנושות. לאן שמצרים הולכת, לשם הולכת האנושות. אז יש לו עמדת אחריות. זה לא עניין של גאווה. זה עניין אדרבה, שהוא אסור לו לשחק משחקים עם בני אדם. אתה מבין אותי? כן, אוקיי. בסדר. כן. כן, אבל לפעמים מלך מפחד. לפעמים מלך מפחד. אז צריך להגן עליו מפני הפחד הזה. כדי שהבירור יעשה עד הסוף. כדי שיציאת ישראל ממצרים תהיה בנויה על בסיס מוסרי, ולא על סתם משחקי כוח בין הקדוש ברוך הוא לבין מישהו אחר. איך אומרים? חזק על קטנים. כן? קדוש ברוך הוא חזק. בורא העולם כולו. הוא צריך לפחד ממישהו? זה לא חוכמה. לא, זה בכלל לא ברור. אני חי יותר מזה. אתה זוכר מה שקראנו בפרק...
לא היית.
לא היית? איך אפשר? בפרק ד' פסוק כף ב' ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. אז מה נאמר שם? נאמר שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעה, יש לי בנך, בני לבנך חוזה. או שאתה משלח את בני ישראל, או שאני אכה אותך. עד איפה זה יכול להגיע? זה יכול להגיע עד כדי מכת בכורות. נכון? הנני הורג, בנך בכוריך. עכשיו, מה הייתה התגובה של פרעה? אנחנו רואים מהסיפור שפרעה לא רצה לשלח בני ישראל, וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, ברגע שפרעו קיבל את מכת בכורות, הוא פטור, הוא יצא ידי חובתו. ולכן יש דבר מפליא מאוד, שאחרי מכת בכורות, פרעו משלח את בני ישראל. זה היותר פלאי. אדרבה, הוא צריך להגיד, אני שילמתי. זהו, לא שולח אתכם. אתה מבין אותי? אז למה הוא שלח אותם בכל זאת? כן? אני לא חושב שהוא נבהל. איפה זה כתוב מה שאתה אומר? אתה אמרת דבר מסוכן. אמרת, לפי מה שכתוב הוא נבהל מזה. תראה לי מה שכתוב. אז זאת אומרת, לפי מה שאתה זוכר מהגננת, הוא נבהל. אבל בוא נסתכל לרגע אחד בפרק י' ב'. כן, פסוק למד ב'.
אם ניקח דוגמה דווקא מהעם, מהמצרים. המצרים רצו מאוד לשלח את העם, כי הם נבהלו.
זה כן, זה נכון. אבל...
פרעה ומצרים זה אותו דבר.
לא. בגלל זה כדאי שתסתכל בפרק י' ב', פסוק למד א'. למד א', בפרק י' ב', פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, כחוק אשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. אז מתוך מה הוא שולח את בני ישראל? מתוך ההכרה שהם צודקים. כלומר, צריך לברר, איך מכת בכורות שכנעה אותו. נכון? זה לא משחקי כוח. עכשיו, פסוק למד ג' נאמר אחר כך. מה כתוב פסוק למד ג'? ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. אז אתה רואה שיש פה תגובה שונה, זו של מצרים וזו של פרעה. פרעה משלח את בני ישראל מתוך הכרה, והמצרים, שהם אנשים פחות חכמים ממנו, בגלל שהם מפחדים. לא, אז צריך לברר איך השתנתה ההכרה של פרעה.
איזה בדיוק, איזה מילה פה מידע בדיוק על שינוי ההכרה?
וברכתם גם אותי.
אבל גם בפסוק, גם אחרי מכת הארבה, הוא אומר להם תלכו, אז הוא מתחרט.
נכון, וצריך לברר למה. אז צריך לברר למה. בשביל זה אנחנו לומדים פה את ה-10 מכות. כן.
על הרידות שאנחנו רואים שמשהו השתנה בו, ובתוך פרעה עצמו, ולא זה לאו דווקא בן, שהוא אומר...
זה מה שהוא שאל אותי וזה מה שעניתי לו. נכון, השאלה היא למה הוא הבין שזה אמת? מה גרם לו כאן להחליט שמכאן ואילך בני ישראל הם מקור הברכה ולא הוא בעצם? כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, נכון. כלומר, יש בלבול של כל אושיות התרבות המצרית, כן? אז למה הוא לא נוקם? אז למה הוא לא נוקם? זאת השאלה, נכון? נכון, נכון. נכון. אז זה כשנגיע לסוף ה-10 מכות, אנחנו נבין למה הוא שחרר אותם. כן. זה שאלה עוד יותר טובה. אם בסוף הוא הגיע להכרה שהם צריכים לצאת, אז למה הוא רודף אחריהם? נכון? זה כאשר נגיע לפרשת בשלח. אז באמת נצטרך גם להתמודד עם השאלה הזאת. בסדר? ואז ניתן תשובה גם בעזרת השם יתברך. יא אינשאללה.
אם
עכשיו
מלך אחראי, למה לוקחנו 10 מכות כדי להבין?
כי צריך לברר. כי הוא אומר, גם אם מצרים נהרסת, עדיין זה מצרים שמייצגת את האנושות במטבה. ממלכה זה אפשר לשקם. אז מה? היה הרבה, היה דבר, היה חושר, אז מה? מה, אי אפשר לשקם את כל זה? אפשר. כלומר, מה שאין כדי לשלח את בני ישראל זה משהו אחר לגמרי. זה להחליט שבני ישראל מנהלים את העולם עכשיו. זה פשוט, זה שינוי מוסרי, מנטלי, אדיר. וצריך משהו שיצדיק את השינוי הזה. כן? אל תסתכלו על פרעה כמו סתם איזה נודניק שאומר, לא רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא מראה לו מי חזק פה. הרי זה שטויות. היה אפשר שהקדוש ברוך הוא יגיד לבני ישראל, מחר בבוקר כולם יוצאים ממצרים, ואם פרעה מפריע אני משתיק אותו. נכון? במקום זה הקדוש ברוך הוא משקיע בלשכנע את פרעה. אני לא יודע אם יש עוד מישהו בעולם שהקדוש ברוך הוא כל כך השקיע בו כדי לשכנע אותו. כנראה שהוא אדם חשוב ביותר, כן? שמייצג את האנושיות במטבע. כן? אל תסתכלו על פרעה כעל סתם. כן, מה אתה אומר? טוב, אז איפה היינו? פסוק ד', כן? בפרק ז', פסוק ד', ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים. מי זה צבאותיי? מה הוא הוציא את בעלי החיים? מי? אתם רוצים צבאותיי זה הצון?
לא,
אני שואל. אז צריך להגיד, והוצאתי את עמי בני ישראל. למה הוא צריך להגיד את צבאותיי? אז למה? אני מספיק לכתוב, והוצאתי את צבאותיי, עמי בני ישראל. התוספת את, כן? יש פה תוספת את עמי, משמע שזה נושא חדש. אז זה מספיק, אז למה צריך להוסיף את האת? זה דווקא, אם אתה כותב את, זה סימן שזה מישהו אחר שאתה מוסיף עכשיו. אתה מבין? אז תסתכל בבקשה בפרק י"ב, פסוק נ"א. אתם מתווכחים איתי. בסדר. פרק י"ב, פסוק נ"א. מה כתוב שם? ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם. זאת אומרת, יצאו שתי קבוצות. יצאו בני ישראל ויצאו צבאותם. כן? אז כנראה, וכאן בפרק זין, הצבאות קודמים לעם. אז יש מישהו אחר שיוצא ממצרים. כן.
בזור, לפעם של שמות כתוב שכשגלו בני ישראל מצרים, אז השכינה גלתה עימה, אז הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שלו ש...
אז אתה אומר שזה מלאכים. אתה אומר, הצבאות זה פה צבאות השם, אתה אומר זה מלאכים.
מלאכים,
אפשרות. נכון?
כן.
אני בינתיים לא רוצה להגיד לכם מזה הצבאות. כשנגיע לפרק י"ב, תזכרו שהשאלה הזאת היא שאלה קרדינלית מאוד, ואנחנו נגיע למסקנות מאוד מעניינות. אבל אנחנו נוכיח את זה מהפסוקים. מי זה הצבאות?
כן? מה הפירוש של שינוי פאזה? עצם היציאה, כאילו, לפני זה הם היו עבדים, פתאום הופכים להיות עכשיו צבא?
אבל אני טוען שזה לא נכון. אני אמרתי שהצבאות זה לא בני ישראל. אז לכן אנחנו צריך להבין מי הם הצבאות שיוצאים. אתה מציע על סמך הזוהר שזה המלאכים. אנחנו נוכיח מפשט הפסוקים שזה לא המלאכים, אבל אנחנו צריך להבין מי זה כן. אולי, אני לא יודע, אבל אנחנו לא יכולים סתם לזרוק השערות, נצטרך לקרוא את הפסוקים, וכאשר נקרא את הפסוקים אנחנו נראה בוודאות מי זה הצבאות. אבל אני רק רוצה להקדים פה, שזה דבר מעניין, שבפרק ז' הקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את הצבאות האלה, שהוא שם אותם לפני בני ישראל. והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל.
למה כתוב ואת עמי?
לא כתוב ואת עמי.
אני אומר, למה לא כתוב?
כי לא צריך. עכשיו, כי לא צריך. פסוק ה'.
לא, שנייה, זה להגיד.
מה אתה רוצה? אני נתתי לך תשובה.
צבאותיי ואת עמי בני ישראל. למה צבאותיי את עמי? וזה קשה לי, שהעת הזה, זה אומר, עת בני ישראל, זה פירוש
את צבאותיו. תסתכל בבקשה, בפרק למד ה, פסוק י' א', למד ה, פסוק י' א'. מה כתוב בפרק ל' פסוק י"א? את המשכן, כן, תקרא.
את המשכן?
את אהולו. רגע, המשכן זה אהולו? תסתכל פסוק י"ב. את אהרון, את הארון ואת בדיו, את הכפורת. נכון? בסדר. זאת אומרת שאת זה מציין גם דבר שני, למרות שלא כתוב ואת. אז למה באמת לא כתוב עם ו? כי כנראה שיש קשר פנימי בין הצבאות האלה לבין עמי בני ישראל. כל זה כאשר נגיע לפרק י"ב, נראה בפרטי הפרטים. בסדר? יכול להיות, אבל אין פה ו. זה בדיוק מה שאני רוצה לדחות. כאשר נגיע לפרק י"ב, נצטרך לבדוק את הדברים. אגב, כמה הצעות שלא תציעו, זה לא יעזור לכם, כי אני כל הזמן אומר לכם שרק כשנגיע לפרק י"ב, נעסוק בזה. אז כל ניסיון נוסף יידחה. טוב, פסוק ה'. ואני רק פשוט רוצה לעורר את הסקרנות שלכם כדי שתקשיבו לי עד סוף פרק י"ב. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. הבה נבדוק מה כתוב כאן בפסוק ה'. המטרה של המכות זה שהשם יוודע. המטרה של המכות זה שהשם יוודע. על ידי מי? על ידי, מי אמר על ידי עם ישראל? האם קראת את הפסוק? מדוע כששואלים שאלה שהתשובה שלה נמצאת בפסוק, אנחנו שומעים בדיוק את ההפך ממה שכתוב בפסוק? אז המטרה שהשם יוודע על ידי? על ידי מצרים. נכון? שמצרים ידעו את השם. מי ידע את השם בסוף?
מצרים,
יפה. אני לא צריך עכשיו לתת שיעור בתחביר. בסדר? עכשיו, ידעו מצרים כי אני השם, זאת אומרת, המטרה היא שמצרים תדע את השם. מה עם בני ישראל? לא. לא? איפה כתוב שישראל יודעים? אולי על הים, אני לא חושב שעל הים זה כתוב. כי אני לא חושב שזה כתוב שם. מה כתוב? וידעו העם את השם?
ויאמן השם, כן, ויאמן, תביא מה משהו.
אז כתוב שהם ידעו? כתוב שידעו? לא, זהו. אז לכן זאת הסיבה שאני לא חושב שזה כתוב, כי זה לא כתוב. כן. האם אתה זוכר מה שלמדנו בפרק ו' בפסוק ז'? פשוט צריך להבין טוב טוב איך הכתוב מציג את יציאת מצרים. זה לא דבר פשוט בכלל. פרק ו' פסוק ז', ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אז מתי זה יקרה שאתם תדעו? רק אחרי שיקח אתכם לי לעם. מתי זה קרה? במעמד הר סיני. כלומר, עד אז הם לא יודעים את השם. נו, אז מקסימום דמה, אפילו נגיד ביציאת מצרים, אבל לא בזמן המכות. כלומר, במכות המטרה היא שמצרים ידעו את השם, ואילו ידיעת ישראל את השם זה אחריכם. בסדר? לא משנה באיזה שלב אתה שם את זה, אבל זה לא באותו זמן, נכון?
אה?
כדי שעם ישראל יצא, זה נכון, אבל לא כדי שעם ישראל ידע.
כאילו
הרב עושה
כאילו
מהעניין
של ידיעת מצרים, את הקדוש ברוך הוא דבר עיקרי.
נכון.
כל המהלך.
נכון, זה מה שכתוב.
אבל אנחנו רואים שסוף המהלך הוא יציאת עם ישראל. כלומר שהעניין העיקרי הוא עם ישראל ולא מיציאת.
לא בפסוק הזה. מה שאתה אומר שבסוף עם ישראל צריך לדעת את השם, אני מסכים איתך, רק שזה לא כתוב בפסוק הזה.
זה לא צריך להיות כתוב, זה עולה מרוח הסוגיה שעם ישראל הוא העניין העיקרי.
תראה, התהליך הזה שאנחנו קוראים עליו עכשיו הוא נקרא יציאת
מצרים.
אז מי יצא? אתה שם לב שטוב מן ההפך מה שאמרת? יציאת מצרים. עכשיו אני שואל אותך, מי יצא? אתה אומר בני ישראל. אבל המשפט, הביטוי שיש להם, אז אני צריך להגיד יציאה ממצרים. רגע, יציאה ממצרים. אם אנחנו אומרים יציאת מצרים, והכתוב משתמש בביטוי הזה כמה מקומות, זכר ליציאת מצרים, גם בקידוש אנחנו אומרים את זה, בתפילה, נכון? זכר ליציאת מצרים. מה? זה כנראה חשוב מאוד. זה מסביר מי אנחנו. אז זאת אומרת שמי שיוצא זה מצרים.
זאת אומרת, העולם כאילו יוצא מחוסר הכרה.
יפה. כלומר, המטרה, לא כתוב יציאת ישראל, כתוב יציאת מצרים. אז למה אתה לא קורא לזה יציאת ישראל?
יציאת ישראל
מאיפה? אז תקרא לזה יציאה ממצרים.
מה זה אנוכי השם הולך שרוצים לך למצרים?
זה פסוק בעשרת הדיברות.
אז מה הכוונה?
מה?
הכוונה שם זה מצרים, זה הכוונה?
אני לא אומר שהשם לא הוציא את ישראל ממצרים, אני רק אומר שהמאורע בכללו קרוי על שם יציאת מצרים ולא על שם יציאת ישראל. ויש לזה משמעות. כלומר, כנראה ש... זה לא ברור כל כך, גם צריך לברר אם אצל משה זה היה ברור בהתחלה. בשביל מי כל המהלך הזה? למען מי כל המאורע הגדול הזה? האם זה למען ישראל או זה למען מצרים? לפחות לפי פרק זין פסוק ה, אני רואה שיש מטרה למען מצרים. וידעו מצרים כי אני השם. אני לא יכול להגיד שמה שכתוב לא כתוב. והוא? יכול להיות, אבל פה לא מדובר על הפיכת ישראל לעם, פה מדובר על הקאה, פה מדובר על מכות. אנחנו מדברים עכשיו על המכות, לא על יציאת ישראל עדיין. מה המטרה של המכות האלה? מי מרוויח מזה? ישראל לא מרוויחים מזה שום דבר. אז באופן עקיף, אבל זה לא מכוון כלפיהם. אז אתה מסכים איתי שהפסוק תודק? אז אתה אומר זה עונש? אתה אומר שזה עונש? זאת אומרת, המטרה היא שפרעו יכיר. כלומר, זה חשוב לו לקדוש ברוך הוא שפרעו ישנה את ההכרה שלו. כן. נו. בוודאי. כן. הללו את השם כל גויים, כן, נכון. אז המטרה היא, וידעו מצרים כי אני השם. עכשיו, השאלה היא ככה. אתם בוודאי זוכרים שאנחנו שאלנו את השאלה, האם העולם מגלה את הקדוש ברוך הוא, או מסתיר את הקדוש ברוך הוא? מה התשובה? מסתיר. מה? זה גילוי שמסתיר אותו. כלומר, כשאני רואה את העולם, אני לא רואה את מי שברא את העולם. זאת אומרת, שהבריאה מהווה מסך. כמה מסכים כאלה יש? עשרה, נכון? כי הרי בכמה מאמרות נברא העולם? בעשרה מאמרות נברא העולם. אם כן, יש עשר הסתרות שמבדילות בין הבורא לבין הנברא. כאשר ביום מן הימים הקדוש ברוך הוא מחליט להתגלות, אז כמה פתיחות הוא צריך לפתוח? עשר. את הפתיחות האלה הוא שולח אל פרעו בדמות עשר המכות. כי פרעו הוא החוצץ, לכן הוא זה שצריך להגיע להכרה. בני ישראל, בשלב הזה, הייתי אומר, הם משניים לחלוטין. הם כמו עובר במעי אמו. כל זמן שהאישה לא ילדה, הטיפול הרפואי הוא לאישה. רק אחרי שהוולד יוצא, מתחילים לטפל בו. אבל בשלב הזה, אנחנו מטפלים באם. האם היא מצרים. מובן? מצרים זאת האימא. זאת האישיות החשובה ביותר באנושות באותה שעה. ולכן זה חשוב שמצרים ידעו את השם. ובאמת, בעשר המכות, בני ישראל לא ידעו כלום. למשל, אתה שואל את בני ישראל, נו, איך עברת את מכת דם? דם? אני שתיתי מים. איך עבר עליך מכת חושך? חושך, דווקא היה אור במושבותיי. איך הייתה מכת בכורות? מכת בכורות, דווקא אכלנו מצות, והבכור שלי גם אכל, והיה בסדר גמור, מה... לא שמעתי שהייתה מכת בכורות. מה עם הדבר? ברור, זאת אומרת, הם גם, הם ראו שמצרים סובלים, זה ברור. לא. כן? עשמתי במצרים, לא עשים עליך. בסדר, יש הרבה פירושים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שלפי איך שחזל מתארים את המכות, המכות האלה לא פגעו בישראל. וזה מאוד חשוב להבין את זה, כי זה אומר שאף על פי שאני עד לכך, שהשני נמצא בדיאלוג עם האלוהות, אני לא שותף לדיאלוג הזה. ולכן אני לא יודע מי זה שמוציא אותי ממצרים. אם נדייק יותר, אפשר לומר, כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, הם סבורים שמי שהוציא אותם הוא פרעו. הבריאות. אתה שואל את היהודי, מי הוציא אותך? הוא אומר, פרעו הוציא אותי. מישהו אחר, הוא אומר, משה הוציא אותי. אבל לדעת שהשם הוא המוציא, זה רחוק מאוד מהם. כי הם לא יודעים אותו, הם לא נפגשו איתו. במעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, קוקו זה אני. כן? איך הוא אומר את זה? יש משפט, אתה ציטטת משפט מעניין, נכון? אנוכי, השם אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, באתי לגלות לך מי זה שהוציא אותך. מובן? כן. מה? ודאי שידעו. לא, הם ידעו. הם ידעו, אבל תלוי מי.
פרעו.
פרעו וקצת יותר. אנחנו נראה, כשנגיע לפרק י' ב', מי בדיוק ידע. כן?
אבל עם ישראל כן ידע שהשם כן הוציא אותם ממצרים. כמו שנגיד לפני מכת בכורות בא להם ועשה אותם, אמר להם שישימו את הדם על המשקוף, כי ככה ככה יקרה בלילה.
כדי שלא יקרה לכם. כלומר, בפסח, מה שקורה שם, הגילוי הוא למצרים ולא לישראל. מי שמוכן לשים דף על המשקוף, יזכה לא להיות שותף. כלומר, זה יתגלו דרך ההיעדר.
אבל שאלה שלי,
זה יכול
להיות, הם יכולים שמשהו כן קורה, כאילו, זה לא
שלגמרי. ודאי שהם ידעו שיש משהו שקורה. אבל הם לא ידעו את מי שעושה את זה. לא ידעו את השם. לדעת את, בתנ"ך, זה לא לדעת שזה קיים. כן? שיש אלוהים. כמו המאמינים הדתיים של ימינו. בכלל לא. אלא הכוונה לדעת את זה להכיר אותו. וההיכרות היא רק במפגש. וההיכרות הזאת לא הייתה קיימת. כן.
אפשר להגיד בעצם שכל פרשת של מותי זה של מיקרו קוסמוס.
של?
של, אתה אמרת אותי עכשיו משהו ש... בישראל כאילו לא יודעים עד ש...
עד הגילוי, עד הגילוי, נכון.
הם לא יודעים בעצם מי שחרור, אבל זה לא חושב כאילו העולם כאילו נתן לי את החוק השלי.
כן.
ובעצם כאילו לכאורה העולם הוא זה של...
לא, הם מאמינים, הם מאמינים בשם, רק הם לא יודעים אותו.
מה זה
אומר לי?
תשמע, או שפרעה שחרר אותי, ואז כאילו פרעה...
כן, יש כאלה שאפילו מוכנים להאמין למשה כשמשה אומר שהשם שלח אותו כדי לשכנע את פרעה. נגיד, אבל זה אמונה, זה לא ידיעה. אני לא פגשתי את מי שמשה טוען ששלח אותו. אני לא יודע מי זה האלוה הזה שמוציא מצרים, כן. לא, הם פושים אלוהים קשה, ששופט אותם מבחינה מוסרית. כן. זאת אומרת, מה הם יודעים? כן, כן. לכן באמת בתרבות הכללית, אלוהי ישראל נחשב לאלוה קשה. בגלל זה הם המציאו את הנצרות. בגלל זה הם המציאו את הנצרות, שכאילו האלוהים פתאום נהיה טוב. עד עכשיו הוא היה קשה, עכשיו הוא נהיה טוב. כי באמת היה קשה להם. אבל לא רשע. מה שאתה אומר עכשיו זה לא נכון. זה אלוהים קשה, כי יש לו תביעות מוסריות. הרי הם נשפטים על זה. ברור? הם נשפטים על מידות, על מעשיהם הרעים. בסדר? טוב. שלום.